חופרים לרבנות. שלום לכולם, כאן שילה כהן, ואתם מאזינים לסדרת הבת של דוס חפרן, חופרים לרבנות. בסדרה זו נעסוק בחומר הלימודים של הרבנות, ובטווח הנראה לעין בהלכות שבת. הפרקים של חופרים לרבנות מיועדים למיטיבי למד, לכן לא אתרח להסביר כל דבר במילים שמובנות גם למי שלא יתעסק בנושאים הללו. כן, אני יודע שיש לי חובות לסיים גם בפרקים הרגילים של דוס חפרן. טרם הוצאתי את הפרק שלישי שהבטחתי לכם על ניסויים לפי ההלכה, אני מבטיח לכם שהוא בהכנה, לא שכחתי. בכל מקרה, הפרק היום יעסוק בטור אור חיים סימן רש ממבט, הפתיחה של הטור והשולחן ערוך להלכות שבת. כידוע, הלכות שבת הן מרובות למדי. במשנה, ואחר כך בגמרה, יש שתי מסכתות שעוסקות בדיני שבת, שבת ועירובין, וכל אחת מהן היא מסכת ארוכה ומורכבת בפני עצמה. איך אתם הייתם מתחילים לדון בהלכות האלו? אני חושב שאני באופן אישי הייתי מתחיל בשתי הפנים של שבת, כפי שהן מתגלות לנו כבר בתורה. מצד אחד, זכר ליציאת מצרים, למען ינוחו העבדים והבהמות וכדומה, מה שמכונה לעתים השבת הסוציאלית. ומאידך, שבת כזיכרון ועדות למעשה בראשית. יום המהווה מנוחה אפילו לאדון האדונים, וקדושתו יונקת עוד מהיום השביעי הראשון בהיסטוריה. אבל הטור בחר בפתיחה אחרת לחלוטין. הוא למעשה מדבר על פן נוסף של שבת, פן שלכאורה כלל לא מוזכר בתורה. שבת כיום מכובד וכיום של עונג. אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת. מאיפה זה מגיע? לשבת, כפי שכבר הזכרתי, יש בתורה שורשים דתיים ושורשים מוסריים, עתיקים מאוד. אבל מאיפה הביאו פתאום את הקטע הזה שצריך לכבד את היום הזה, או להתענג בו? תדמיינו לרגע שבת בלי המצוות של כבוד ועונג שבת. אגב, ההבדל בין כבוד ועונג שבת זה נושא בפני עצמו. לרוב הם מופיעים ביחד, ההבדל ביניהם ממש לא קריטי לענייננו, אולי זו אותה מצווה, יש כאלה שאומרים שזה שתי מצוות שונות, לא ניכנס לזה. לענייננו הם באים ביחד. אבל בואו נניח שאין את זה בכלל, אוקיי? בואו נניח שאין בגדי שבת, אין סעודות שבת. מתלבשים רגיל, אוכלים כרגיל, האמת שאולי בכלל לא אוכלים. כלומר, בוודאי נחים, מן הסתם גם לומדים תורה או מתפללים, זה בכל זאת יום קדוש, אבל מי אמר שצריך לאכול בכלל? אולי מי שהיה באמת דוס היה בכלל צם ביום הזה? אני יכול לדמיין לעצמי משגיח בישיבה כלשהו מראים בכל, מי מסוגל בכלל לאכול ביום קדוש כל כך? אגב, אם מישהו חושב שזה מופרך, תזכרו בבקשה ביום שאותו התורה מכנה שבת שבתון, יום הצום היחיד מהתורה, יום כיפור. אגב, אני לא חושב אני לא הראשון שחושב ששבת דווקא יכולה להיות אחלה יום לתענית. במסכת ברכות דף למד א' אומר רבי אלעזר שכל היושב בתענית קוראין לו גזר דינו של 70 שנה. רואים לכאורה שיש מעלה גדולה להתענות ביום הזה. גם במסכת פסחים מסופר על מר ברדר רבינה שהיה מתענה כל השנה חוץ מעצרת פורים וערב יום כיפור. משמע שהיה מתענה גם בשבת. לא כאן המקום להיכנס לסוגיה הזו, נעיר רק שלהלכה, מלבד תענית חלום, לא מתענים בשבת. הבאתי את זה רק כדי להראות שהעובדה שמדובר ביום קדוש לא מחייבת אותנו דווקא לראות בו יום של תענוגות הגוף. אדרבה, יש היגיון גדול להגיד דווקא בדיוק את ההפך. חובבי הארכיאולוגיה וההיסטוריה שביניכם, אולי יודעים שגם אצל האשורים הייתה גרסה מסוימת של שבת. אך זו מעין תמונת ראי של השבת שלנו. ראשית, יש לציין כי בניגוד לעמדת התורה, לפי השבת נועדה למנוחת העובדים, השבת האשורית הייתה דווקא עבור המעמד הגבוה. המלך, השרים, הפקידים החשובים. אבל גם אופי השבת היה שונה לחלוטין מזה המוכר לנו. מדובר על יום שבו למשל, אסור למלך לאכול אוכל אפוי וללבוש בגדים נקיים, ואנחנו מכבדים את השבת ומתענגים בה דווקא על ידי כסות נקייה ומיני מאכלים משובחים. בכל מקרה, כמו שניסיתי להעביר, בתורה אין זכר לאופי של שבת, כפי שאנחנו מכירים אותה. היה אפשר לכאורה להחליט מתנהגים בשבת כמו השורים. אז מאיפה צצו להן המצוות הללו שפשוט משנות את כל התמונה? הרמב״ם כותב שהמצוות הללו, כבוד ועונג שבת, הן מדברי סופרים. אמירה שבפשטות טוענת שמדובר על מצוות מדרבנן. לפי זה, לימודים שונים שמופיעים בחז"ל הם רק אסמכתא בלבד. ובאמת, אגב, הלימודים שמפורשים בגמרא הם בכלל מפסוקים בנביאים ולא מהתורה. אמנם, החתם סופר טוען שלשיטת הרמב״ם מדובר דווקא על מצווה מדאורייתא, הלכה למשה מסיני. ובאמת, פירוש הביטוי דברי סופרים ברמב״ם לא כל כך ברור, נשתברו על כך הרבה קולמוסים, ואין ספק שלעיתים כוונתו לדברים שהם ממש מדאורייתא, אבל לא מפורשים בתורה. אז מאיפה מוכיח החתם סופר את טענתו, שגם כאן מדובר למעשה על דאורייתא? ובכן, בהלכות שבועות, הרמב״ם מביא כדוגמה למי שנשבע לבטל מצווה ולכן השבועה לא חלה עליו את מי שנשבע להתענות בשבת. חתם סופר מסיק מכך בצורה די פשוטה שהחיוב לאכול הנובע ממצוות עונג שבת הוא חיוב מהתורה כמו הלכה למשה מסיני ולכן השבועה לא חלה. אבל יש שתי הנחות שגלומות בהוכחה הזאת. דבר ראשון, שאם נשבע לבטל מצווה מדרבנן, כן צריך לבטל את המצווה מדרבנן בגלל החיוב של השבועה שהוא דאורייתא. הנחה שנייה שאין מקור מהתורה למצוות האלו. רק אם אנחנו מקבלים את שתי הנחות האלה, אז חייב להיות שמדובר על הלכה מדאורייתא, ללא מקור מהתורה, כלומר הלכה למשה מסיני. אבל בואו נבדוק את ההנחות האלה. ההנחה הראשונה של החתם סופר מתבססת על דיכוטומיה ברורה בין מצוות שאין מהן התורה, ולפיכך בעלות סמכות רבה יותר ממצוות אחרות שמגיעות ממקור סמכות שונה, מחכמים. אבל ראייה זו באמת אופיינית לשיטת הרמב״ן. לשיטת הרמב״ם גם מצוות מדרבנן הן למעשה מהתורה. התורה ציוותה עלינו בלב, לא תסור. ובגלל הלב הזה אנחנו חייבים לקיים את מה שתקנו חכמים. ממילא מצוות מדרבנן הן לא בהגדרה במעמד נמוך יותר מצוות מדאורייתא. אם יש מקרים שבהם זה ככה נראה, שדרבנן נדחה מפני דאורייתא, או כמו שאנחנו מכירים את הכלל שספק דרבנן לכולה וספק דאורייתא לחומרה, זה רק בגלל שחכמים עצמם הגבילו את דבריהם ולא רצו להעמיד אותם באותה דרגת חומרה כמו התורה. אבל כאשר אדם נשפשע ונשבע לעבור על דבריהם, שם לא סביר להגיד את זה. קודם כל, בגלל שאם ככה, כל אדם שרוצה להיפטר ממצווה דרבנן יכול לעשות את זה בקלות. ודבר שני, משום שכשהשבועה נתקלת במצווה, השבועה עצמה מתבטלת. אין שום חיוב על האדם לקיים אותה, אז לכן אין לחז"ל סיבה לבטל את החיוב שהם הטילו. ההנחה השנייה היא קצת יותר טריקית. אמנם הרמב״ם עצמו טען שמדובר על דברי סופרים. אבל בואו נשתחרר לרגע מהמונחים של הרמב״ם וננסה להבין מה המקור למצוות האלה. אל דאגה, בסוף נחזור לבדוק את הרמב״ם. ובכן, כפי שכבר הזכרתי קודם, המקורות המפורשים בגמרא לעונג וכבוד שבת הם מהנביאים. למעשה מישעיהו, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. במסכת שבת מופיעה וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמו לבושך בחול. ובמסכת פסחים אמר רבא הכל מודים בשבת דבאינה נמי לכם מה יתאמה וקראת לשבת עונג. אם ככה מאותו פסוק עצמו לומדים גם את כבוד וגם את עונג שבת. והפסוק, כאמור, לא מהתורה. אבל יש מקור נוסף בגמרא. במסכת שבת, קוף י"ז, עמוד ב', מופיע, אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו לאלתר. אך יש לציין שזה לא מנוסח ממש כמו חיוב. הביטוי לעולם, כנראה כוונתו כדאי, או משהו דומה. כמו אמר רבי יושע בן לוי, לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה ראשונים. לא יעלה על הדעת אבל שיש חיוב לכולם להיות בין העשרה הראשונים, נכון? כל זה הלימודים שמופיעים בגמרא, אבל כידוע הספרות חז"ל הרבה יותר רחבה מזה. במחילתא דרשב"י מופיע, זכור את יום השבת לקדשו. שנינו במאה אתה מקדשו, במאכל ובמשקה ובכסות נקייה. משהו מכאן שמצוות עונג וכבוד שבת הן חלק ממצוות זכור. בתרגום יונתן, אגב, למדו את זה דווקא ושמרו בני ישראל את השבת, ואינטרון בני ישראל ית שבת לממד תפנוגי שבת. ממש שמור וזכור בדיבור אחד. אז מהו אם כן המקור והתוקף של החיובים הללו, ומה היחס בין הלימודים השונים? אם נלך לפי המחילתא ותרגום יונתן, זוהי מצוות עשה דאורייתא, אם כי לא בדיוק ברור מה הגדר שלה ויש מה לדון בזה, אבל יש לנו מקור מהתורה לזה שצריך לכבד ולענג את השבת. אמנם, תמיד אפשר להסביר שמהתורה צריך לזכור את השבת ולאחד אותה משאר הימים ולשמור את השבת, אבל איך לעשות את זה, התורה לא ציוותה. ואולי אפשר לקיים את המצווה גם בדרכים אחרות. החכמים החליטו שיש לקיים את המצווה דווקא באופן הזה. גם אם נבין ככה, המצווה בעיקרון היא מצווה מדאורייתא, ואופן הקיום הוא מדרבנן. אם ככה, אין צריך להגיד שמדובר דווקא על הלכה למשה מסיני, אלא שמי שאוכל בשבת שלא סעודות ולא בבש בגדי שבת, מקיים מצווה מדאורייתא, לא כהלכה למשה מסיני, אלא כדבר שנלמד מהפסוקים. גם זה יכול להיות לפי הרמב״ם דברי סופרים, בגלל שזה לא מפורש בתורה. במקרה שלנו, לא רק זה לא מפורש, אלא ייתכן שכמו שאמרנו, שאפשר מהתורה לקיים את זה בצורות אחרות, אבל חכמים קבעו את האופן, אולי כבר הנביאים בעצם קבעו את האופן, שבו מקיימים את המצוות. אבל, אם נאמץ את הלימוד של הגמרא מישעיהו, לכאורה לא נמלט מהאפשרות שמדובר על מצווה מדרבנן, כי הפסוקים הללו הם לא מהתורה. או שנצטרך לומר, כך אתם סופר, שמדובר על הלכה למשה מסיני, וכאן יש אסמכתא בעלמא. בהמשך אנחנו בסוף הפרק אנחנו ננסה להבין את זה יותר לעומק ונראה שאולי יש עוד אפשרויות. אבל לענייננו, נחזור לרמב״ם. אמרנו שלפי הרמב״ם מדובר על דברי סופרים, והביטוי הזה של הרמב״ם הוא רב משמעי וקשה להסיק ממנו אם זה דאורייתא או דרבנן. אפשרות אחת היא לטעון שמדובר על דין דרבנן גמור, ובכל זאת הנשבע לבטלו, זאת שבועת שווא, ולא צריך לקיים את השבועה, והרמב״ם לשיטתו, שכל דרבנן הוא גם כן דאורייתא. אפשרות שנייה, היא לטעון שמדובר על דין דאורייתא, או כדברי החתם סופר, שמדובר על הלכה למשה מסיני, או שמדובר על דין דאורייתא, ממש מצד זכור ומצד ושמרו. ובכל מקרה, עדיין אנחנו מכנים זאת דברי סופרים, כיוון שזה לא מפורש בתורה. על כל פנים, בין אם מדובר על מצווה מדאורייתא או מדרבנן, יש חיוב לכבד את השבת ולהתענג עליה, וכחלק מזה אדם צריך להכין מאכלים מכובדים, לאכול שלוש סעודות. כל הדברים האלה דורשים כסף. מה עושה מי שאין לו כסף לכבד את השבת? ראשית, יש לציין שזו לא שאלה תיאורטית. הטור מספר בקטע נדיר על עצמו, שהיה נזקק לאחרים, והתלבט עם אביו, הראש, אם עליו לקיים בעצמו את מאמר חז"ל, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. מהגמרא, לכאורה משמע שכולם חייבים לפחות בכיבוד אחד. רבי עקיבא הוא זה שאומר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אך הגמרא אומרת שגם לשיטתו צריך לכל הפחות קסא דארסנא. כך משמע מהרמב״ם גם, ואם אין ידו משגת, אפילו לא עשה אלא שלק וכיוצא בו משום כבוד שבת, הרי זה עונג שבת. ואינו חייב לעצר עצמו ולשאול מאחרים כדי להרבות במאכל בשבת. אמרו חכמים הראשונים, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. משמע שצריך לכבד במה שיש לו, ולא רק בשלק. אבל בכל מקרה צריך לעשות משהו לכבוד שבת. אכן, כך גם משמע מהגרא בסימן קס"ג, שסובר שקסא דארסנא זה מינימום שכולם מחויבים בו, ויש לקחת גם מהתמחוי בשביל זה. כלומר, אם אין לי שום דבר לכבד בית השבת, אז כן צריך לקחת צדקה בשביל זה. אמנם, התז עצמו מתלבט בכך ומסיק שיש שלוש קבוצות. אלו שיכולים צריכים לכבד את השבת במאכלים חשובים ועיקרים, דגים גדולים, תבשיל של טרדים וכו'. מי שאין להם, יעשו לכל הפחות שלוש סעודות עם קאסה דה ארסנה, דגים קטנים וזולים. ובשביל זה הוא צריך לדחוק את עצמו בשאר הימים, גם אם נשמח באופן חלקי על הצדקה, אם יש לו משהו משלו, הוא צריך להצטמצם בשאר הימים, ולצמצם שם את הוצאות, וכן לדאוג שיהיה לו משהו לכבד בו את השבת. ורק, אלו שהשעה דחוקה להם ביותר, ואין להם משלהם שום דבר, והם מסתמכים על הצדקה, וכל האוכל שלהם מהצדקה, והם לא יכולים לצמצם בעצמם, כי זה מהצדקה. בזה נאמר, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. ואינו בכלל חיוב עונג. כלומר, התז טוען שאם אני לוקח מהצדקה, אז אני לא אמור לקחת יותר מהמינימום שיש בשאר הימים, ואז אני לא חייב בכלל בעונג שבת. המשנה ברורה עצמו, המשנה ברורה דווקא מחלק, ואומר שאם ממילא נצרך לבריות, אז צריך לתת לו מזון שלוש סעודות. ועשה שבתך חול נאמר רגע לפני שאדם פושט את ידו. ולדעתו, מי שיש לו קצת משלו, מחויב, אגב, לא רק בקסה דארסנה, אלא בכל מה שיכול לכבד. בכל מקרה, גם המשנה ברורה וגם התז מסכימים שאין צורך לפשוט יד לקיום עונג שבת. למה? יש מצווה מדאורייתא, אתה צריך לדאוג לקיים אותה, לא? אפשר לדבר באופן כללי על אחת משתי אפשרויות. או שמדובר בפטור כללי, שלא קשור דווקא לכבוד שבת, או שמדובר על דין ספציפי שקשור רק אלינו. אני לא אכנס עכשיו לדיון נרחב מתי אדם צריך לקבל צדקה כדי לקיים מצוות עשה שונות ומתי הוא מחויב רק אם יש לו, זה דיון ארוך ונפרד. אבל אמרנו שאולי מדובר על דין פנימי שקשור ללכות כבוד ועונג שבת. מה זאת אומרת? כמו שראינו, גם אם אנחנו רואים במצוות האלו חיוב מהתורה, נראה שחזל הם שקבעו את אופן הקיום. לכן ניתן לטעון שהחיוב מהתורה נשאר ויש לקיים את המצווה באופנים אחרים. כך למשל, אם ניתן שהחיוב הוא מצד זכור את יום השבת לקדשו, לכאורה אפשר לקיים את זה באופן מצומצם רק על ידי תפילות שבת, קידוש וכולי, גם בלי סעודות מיוחדות ומיני מתמים. כיוון שכך ייתכן וחזל קבעו בעצמם כמה דרגות בקיום המצווה, וכאשר אין ברירה, מסתפקים במינימום. לפי הסבר זה, אנחנו לא פותרים את האדם משום מצווה, אלא רק משנים את אופן קיום המצווה. הסבר אחר שאפשר ללכת בו הוא שיש כאן אונס שייחודי דווקא למצווה הזאת. אם אדם ייקח צדקה כדי לקנות לולב למשל, אז הוא יקיים מצוות לולב בלי שום בעיה, בסופו של דבר יהיה בידיו לולב ליטול לו. אבל אם נאלץ את האדם לחזר על הפתחים כדי לקיים את עונג שבת, אפשר לומר שהדבר ישיג תוצאה הפוכה. השבת תתבזה בצורה כזו. אפשר להגיד גם שהאדם עצמו לא באמת יתענג על זה. יהיה לו רק כאב לב כאשר יזכור עם כל ביס שהוא נאלץ להשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקנות את האוכל הזה. על כל פנים, ראינו בגרא שלדעתו, לפחות בקופסמך ג' יש מה לדון מאוד בדעתו של הגרא במקומות אחרים, אבל בכל מקרה ראינו בגרא שיש איזשהו מינימום שכן צריך לקחת מן התמחוי בשבילו. צריך לכבד במשהו את השבת. גם אם זה אומר שאדם לוקח צדקה. התז כאמור חולק על כך, אולם ניתן לדייק מדבריו שאם אין לו לאדם ולו כדי מזון של שתי סעודות, אז כן יהיה מחויב לקחת מהצדקה. למה? אולי בגלל שאם יש, יש שתי סעודות, אז גם אם אין עונג וכבוד היתרים, לפחות השבת לא מתבזה, והיא כמו כל שאר הימים. אבל אם יצמצם גם בזה, נמצא שיש כאן ביזוי וצער. את זה לא הייתי רבי עקיבא. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אבל לא פחות מחול. כל זאת במקרה שאין לו באמת שום אפשרות, ואו שהוא יקבל מהתמחוי, ושיצטרך להסתפק במועט ביותר, עד כדי עשה שבתך חול, או שלא יהיה לו שום דבר. אבל לעתים יש אפשרות אחרת. ראשית, טוען הטור, אם יש לו מעט משלו, כמו שכבר אמרנו, צריך לצמצם את ההוצאות בשאר הימים כדי לכבד את השבת. עד כמה הוא צריך לכבד במקרה כזה? התז כתב שבמקרה כזה מספיק שיכבד את השבת במינימום, שזה קסה דה ארסנה, כלומר, כמו שאמרנו, דבר מועט מעבר למה שיש בסעודות הרגילות. המשנה ברורה לעומת זאת כותב שבמקרה שיש לו יכולת כזאת, ויש לו משלו מעט, אז הוא צריך לצמצם ולכבד את השבת כראוי במאכלים שמנים וטובים, ולא להסתפק בקסטה דה ארסנה. בכל מקרה, גם אם אין אפשרות כרגע שהוא יממן את זה בעצמו, יש עוד אפשרות לפני שרצים לקבל מן התמחוי. אפשר לקחת הלוואה. על כך דרשו חזל בביצת את ו' עמוד ב', בניי לבו עליי ואני פורע. אמנם, הרשל בהגאותיו על התוספות בביצת את ו' עמוד ב', הסביר שזה דווקא כאשר יש לו מאיפה לפרוע, יש לו משכון לתת, ולא סתם לסמוך על הנס. אולם, מבאור הגרא על אתר, משמע שאם מוצא מי שילווה לו, יש ללוות ממנו ולסמוך על השם. יש כאן על פניו שתי שיטות שונות בעבודת השם, בהבנה מהו הביטחון שאדם נדרש לבטוח בהשם וכו'. לעניין הלכה, פסק במשנה ברורה שיש ללוות גם אם אין לו מאיפה לפרוע, אבל הוסיף בשם מעטרת זקנים שרק אם ישאר שיהיה לו מאיפה לפרוע, וכתב בסוף שהכל לפי העניין. יתרה מזו, כתב המגן אברהם שיש ללוות אפילו בריבית, כלומר למרות שאני הולך להפסיד פה עוד כסף מעבר להלוואה, עדיין אני צריך לעשות את זה. ומקורה בירושלמי, כלומר מה זה מעבר להלוואה? אתה לא רק צריך להחזיר את הכסף, אלא אתה מפסיד את הכסף כי אתה צריך לשלם לו ריבית, עדיין אתה צריך לעשות את זה, והמקור מופיע בירושלמי, שלווה בריבית לצורך מצווה. איך אפשר לעשות את זה? לכאורה, ריבית זה איסור דאורייתא. אז באמת, כתב מחצית השקל שהוא דווקא עם לווה מגוי, כלומר, רק בדרך שמותרת לפי ההלכה, וככה פוסק גם במשנה ברורה. אמנם, בלוויית חן הביא מחלוקת ראשונים ואחרונים בכך, שהאור זרוע וסיעתו כותבים להתיר אפילו בריבית דאורייתא, והרעביה ועוד כאלה שאיתו, אוסרים. הוא מסיים שמי שמתיר ללוות לפחות בריבית דרבנן לא משתבש. מה הסברה להתיר ריבית לשם זה? מה ההיגיון של האור זרוע? לכאורה אתה עובר על איסור דאורייתא בשביל משהו שכמו שאמרנו עוד לא ברור לנו בכלל אם דאורייתא או דרבנן, אבל אתה עובר פה על איסור דאורייתא ממש, למה שיהיה מותר? כן, אני עוד באור זרוע עצמו, נכון שהרב עובדיה אמרנו ש... הגביל את זה לדרבנן, אבל באור זרוע עצמו אפילו בדאורייתא. טוב, בירושלמי מופיע ככה. רבי יוחנן אומר שלובין בריבית לחבורת מצווה ולקידוש השם. אותו רבי יוחנן הוא זה שמביא במסכת ביצה בשם רבי אליעזר ורבי שמעון את הדרשה שבניי לבו עליי וקדשו קדושת היום ואמינו בי ואני פורע. נראה שהאור זרוע מבין שכשאנחנו לובים או מלווים, יש לציין, הוא מתיר גם להלוות בריבית מעות הצדקה, למשל, כדי שמצוות השבת, הצדקה תרוויח. אם אנחנו לובים או מלווים לצורך מצווה, אנחנו לא בדיוק לובים אחד מהשני. זה לא בדיוק עם כסף תלווה את עמי הרגיל, יש כאן צד שלישי. הקדוש ברוך הוא משמש כלווה או מלווה, ולכן אין כאן איסור. יש כמובן עוד מה להאריך בזה. זהו, עד כאן לגבי הלכות שבת, אבל רגע, עוד לא סיימנו, אני מזכיר, אמרנו שהיה עוד משהו להרחיב בו, אז חכו לי, אני מיד חוזר. חובבי הטיולים שביניכם, בטח מכירים את הסיטואציה. אתם הולכים בשביל מסומן לאורך מסלול לחמד, ואז פתאום רואים סימן שקוף. שני פסים לבנים ובאמצע כלום. אתם מסתקרנים, הולכים לכיוון הסימון השקוף ומגלים תצפית מדהימה או איזה חרבה מגניבה או כל דבר אחר שלא ממש ציפיתם למצוא כאן. זאת בדיוק הייתה הרגשה שלי כשלמדתי את הסוגיה. לכאורה, סוגיה פשוטה שעוסקת בכבוד ועונג שבת שבהחלט לא מהדינים חמורים או מסובכים ביותר של שבת. ואז סימן קטן וכמעט שקוף צד את עיני. הלכתי בעקבותיו ופתאום מצאתי את עצמי עוסק בשאלות היסוד של התורה. אז מה היה הסימן? במדרש תנחומה, פרשת בראשית, סימן ב' נאמר, ואסור להישב בתענית, ומחייבינן לעינוגי במאכל ובמשתה, ולקרוי יהיה בכסות נקייה, שנאמר, אם תשיב משבת רגליך וגומר. כלומר, מדרש תנחומה, כמו הגמרא, לומד זאת מפסוק בישעיהו. אולם, בסימן ג' המדרש טוען לבסוף, שזה המדרש טוען לבסוף שמדובר בדין דאורייתא. דכבוד השבת דאורייתא ותעניות דרבנן. מה קורה כאן? טוב, אפשר לדרוש שהמדרש, אפשר לטעון שהמדרש לא בהכרח קוהרנטי, והדברים נאמרו על ידי חכמים שונים. גם ראינו קודם הסבר של החתם סופר שמדובר על הלכה למשה מסיני שהוא שמחה על פסוק בישעיה. אולם, הרהרתי לעצמי, אני זוכר שיש איזה דיון על פסוקים הנביאים, הם יוצרים חיוב דאורייתא, אף פעם לא התעמקתי בזה. אבל אולי ככה סבור המדרש תנחומה. אז לאחר עיון קצר, הרי מה שאלתי בחכתי. א', למרות שהרמב״ם שולל זאת מכל וכל, וטוען שאין נביא רשאי לחדש בדבר, ושכל המצוות ניתנו למשה מסיני, הדברים הללו לא ממש מקובלים על כולם באופן מוחלט. בעל הלכות גדולות, כידוע, מנע בין תרי"ג מצוות גם מצוות כמו הלבשת ערומים שנלמדות מפסוק בנביאים. הרמב"ן, הרמב"ן על ספר המצוות, טוען שלא כל המצוות ניתנו בסיני, אלא חלק באוהל מועד. טוב, זה יחסית מוכר והגיוני, בסדר. אבל הוא מוסיף ואומר דבר שלא זכרתי אותו, שלא כל המצוות בכלל נאמרו למשה. הוא מזכיר לנו שבתורה יש פרשיות שנאמרו בכלל לאהרון. ג' המגילת אסתר טוען שבהתגלות בסיני הקדוש ברוך הוא גילה למשה שעתידים להתחדש מצוות שונות, ושעם ישראל קיבל לעצמו לקיים אותן בהמשך. למרות שלא ידע עדיין מהם אותן מצוות, הוא מקבל על עצמו כבר בסיני שבעתיד מצוות שהקדוש ברוך הוא יגיד אותם לנביאים הוא יקיים. במצוות האלה יש למשל את מקרא מגילה. ד. הפרי מגדים בפתיחה הכוללת חלק א' עוד י' ת' טוען בפירוש שלשיטת בעל ההלכות ומגילת אסתר בוודאי שגם מצוות עונג שבת היא דאורייתא, שכן הפסוק בישעיהו מסיים כי פי השם דיבר. העולה מכאן שיש בהחלט מקום לטעון שהתורה, גם זו שבכתב, איננה מוצר סגור וחתום שבוסס רק על נבואת משה, כמו שטוען הרמב״ם. ייתכן שיש התגלויות שונות לאנשים שונים, ולאורך שנים שונות, שבהם ניתנו מצוות שונות, גם לאחר מעמד הר סיני, ואף לאחר מותו של משה. טוב, את המסקנות התיאולוגיות, שאלות אמוניות שהתחדשו בדורות האחרונים, ביקורות המקרא וכל מיני כאלה, זה אני אשאיר לכם. זהו. עד כאן היה הפרק הראשון של חופרים לרבנות. בקרוב הוציא בעזרת השם גם פרק קצר שיהווה סיכום לסימן רשמם ב'.